בואו נקרא באיגרת אל הרומים, פרק 8, זה פרק ח', נקרא שלושה פסוקים, בסוף הקטע שלפנינו, זה 9, 10 ו-11. בעברית זה עמוד 289, אני חוזר. איגרת אל הרומים, פרק 8, פסוקים 9, 10 ו-11. ואתם אינכם בבשר, קים ברוח, אם אמנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם. כי מי שאין בו רוח המשיח, איננו שלו. ואם המשיח בקרבכם, אז הגוף מתו בדבר החטא, והרוח חיים הוא בדבר הצדקה. ואם ישכון בקרבכם רוח, המאיר את ישוע מן המתים, הוא אשר האיר את המשיח מן המתים, גם את גוויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השוכן בקרבכם. אני אתחיל בשאלה קטנה. מה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל בעולם הזה? בוא נשמע. הכי גדולה. מה אתם שותקים?
רוח הקודש.
יפה, אין תשובה אחרת, אני לא מכיר. רוח הקודש. הכי משמעותי, כמו שנדבר על זה הערב, אין דבר יותר גדול מזה. עם רוח הקודש יש הכל, בלי רוח הקודש אין כלום. שיהיה ברור לגמרי. כולנו בלי יוצא מהכלל, זקוקים כל הזמן לרוח הקודש. אנחנו עוזרים ומדגישים את האמת הזאת, כולנו בלי יוצא מהכלל. אנחנו חייבים לקבל החלטות, אנחנו חיים בעולם, יש כל מיני התמודדויות, קשיים, וצריך להחליט. ולא פעם אנחנו אמורים לקבל החלטות מאוד משמעותיות. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, מי יודע מה יהיה עוד שנה. ואם חס וחלילה נעשה טעות, מיוחד בהחלטה חשובה, אנחנו נשלם מחיר מאוד כבד, ברור לכולנו. איך להימנע מזה? שרוח הקודש בקרבנו, ואני מזכיר לכולנו, רוח הקודש זה אלוהים בכבודו ובעצמו, אלוהים ששוכן בנו. איך הוא נקרא? הפרקליט, היועץ, עורך דין, תקראו לאיך שאתם רוצים, מושלם. ואנחנו מה צריכים לעשות? אנחנו צריכים לבקש שהוא ידריך אותנו. אני חוזר ואומר, כשאנחנו גדלים באמונה להתרגל, להשתדל להתרגל, פחות להתייעץ עם אנשים. אני מסכים שמאמינים, מאמינות צעירים, לא פעם מקבלים טיפים קצת בשיחות עם מאמינים, זה נחמד וטוב, הם בהתחלה. אבל לא להמשיך הלאה. לאט לאט שמתבגרים, מבשילים, אני אומר לכולנו, לבקש את הדרכת רוח הקודש ונקבל אותה. נבין שאם הלב שלנו נקי ואנחנו באמת רוצים, רק אלוהים יודע את זה, רוח הקודש יודע, הוא ייתן לנו תשובה. חד משמעית. ואם אנחנו מקבלים את ההדרכה, הפילית הזאת, המושלמת, רוח הקודש לא טועה. נשאר החלק שלנו. מה החלק שלנו? במילה אחת, לציית. לשמוע, לעשות את מה שרוח הקודש מדריך. תראו, אני מדבר על החיים המשיכיים. לא צריך להיות איזה פרופסור לתיאולוגיה, הדברים מאוד פשוטים, פשוט ככה לעשות. ואני מבטיח להם שהכל מסתדר מעולה. וככל שאנו יותר מודרכים ומצייתים, נהיה יותר מאושרים. פשוט מאוד. נמנע מטעויות. הכל יסתדר בצורה נפלאה מעבר לכל הציפיות והמחשבות שלנו. ואני אומר את זה, זה נכון לכולנו, בלי יוצא מהכלל, כל הזמן, בכל מקום. תודה לאל, רוח הקודש. עכשיו, עוד כמה מילים. כפי שאמר, כן, עוד נקודה קטנה, זה לא מספיק לדעת מה לעשות, לקבל חוכמה, מה צריך עוד? כוח. אני יודע, לא פעם אנחנו רוצים לעשות משהו, אין לנו כוח, לא מצליחים, מה נעשה? זו הרגשה מאוד לא נעימה, אבל זה קורה. אז תודה לאל, רוח הקודש נותן לנו לא רק את היכולת לדעת, הוא נותן לנו גם את הכוח, את הגבורה לעשות את הדבר הנכון. אני לא יודע מה אנחנו צריכים יותר מזה. זה באמת, הייתי אומר, פשוט פלא אחד בלתי מוסבר. זה פעולת רוח הקודש. כשהייתי מבקש זה בתור הקדמה קצרה, נקרא לרגע שוב את הפסוק הראשון בפרק 8. נזכר מה שפולוס כתב לרומים. על כן, אין אשמה באלה שהם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח. אז שימו לב מה קורה כאן. אני קורא לכולנו, אנחנו נדבר על זה גם בפעם הבאה בעזרת האל, להתהלך ברוח. כמו שדברנו, אני אעזור בקצרה, להתהלך ברוח, לקבל את ההדרכה מרוח הקודש, ולעשות את הדברים הנכונים. זה האחריות שלנו. רוח הקודש לא מכריח אף אחד מאיתנו. משאיר את זה לבחירה, לרצון החופשי שלנו. אנחנו מחליטים. אם אנחנו מתהלכים ברוח, התוצאות תהיינה נפלאות. תהיה לנו ברכה, תהיה לנו הצלחה, תהיה לנו שלום ושמחה כל הזמן. אני חוזר, אני מדבר על משהו שבלבנתי זה משהו פלאי שלא מהעולם הזה. זה באמת פלא. מאיפה? מרוח הקודש. אי אפשר להסביר את זה. ולא פחות חשוב, מאמין שחי ברוח, באמת עושה את הדברים הנכונים. דבר נוסף, מה קורה? אין בו אשמה. הוא לא אשם לפני אלוהים. האם הוא ממשיך לחטוא? לצערנו כן. אבל, למרות שלצערי כולנו, מי יותר מי פחות, עדיין ממשיכים לחיות בחטא ולהיכשל מדי פעם, יש לנו סליחה שלמה. אני מדגיש וחוזר, כשחלילה מישהו מאיתנו נכשל וחוטא, להתוודות על החטא, לבקש סליחה בשם ישוע, והוא סולח לנו. אין בנו אשמה, ואנחנו נקיים. זה המצב. זה המצב אידיאלי לחיות בו. מה האפשרות השנייה? ויש רק שתי אפשרויות. תיכרו בבקשה בפסוק 6, שדיברנו פעם שעברה. מה הוא אומר כאן? סליחה, פסוק 8, טעות שלי. פסוק 8. ואשר הם בבשר לא יוכלו להיות רצויים לאלוהים. אני חוזר, אפשר לחיות ברוח או בבשר. בבשר אני חוזר, דיברנו על זה רבות, לפי הנטיות הטבעיות של החטא שקיימות בנו, בכולנו. הזכרנו דבר מאוד קשה פעם שעברה, הבשר שבנו שונא את אלוהים. מאוד לא נעים להגיד את המשפט הזה, אני מסכים, אבל זאת האמת, זה קיים בנו. ואנחנו צריכים לדכא את הדבר הזה, לא לתת לו מקום. איזה מלחמה עצומה הזאת? שנאת אלוהים. הבשר לא יכול להשתאבד לאלוהים. הוא כבול בחטא. ממש מפחיד לחשוב איזה אויב נורא קיים בכל אחד מאיתנו. ואנחנו נקראים לא לחיות בבשר. זה ניתן לעשות רק על ידי גבורת רוח הקודש. עכשיו שימו לב, אני חוזר, כל אחד מאיתנו מחליט לבחור, אני אדגיש את זה עוד שבועיים עוד יותר, לפי הפסוקים שנלמד, אם להתהלך ברוח או להתהלך בבשר. אוי ואבוי, אני אומר לכולנו, למאמין או מאמינה שפועלים בבשר. אני מזהיר את כולם, את כולנו, גם אותי. אוי ואבוי, אני אומר לכם, התוצאות תהיינה קשות ביותר. ועדיף לא להגיע למצבים האלה. אני אומר לכם, לא להגיע. מאמין מקבל החלטות מוטעות, פועל לפי התחושות הפנימיות, הטבעיות שלו. הנטיות לחטא, ומה הוא קוצר? רק נזקים, רק כללה. אין לו ברכה בחיים. זה לא יכול להיות. אין לו הצלחה. אין לו שלום, אין לו שמחה. אני שואל, אלה חיים משיחים? זה אדם שחי בבשר. זאת אומללות לא תתואר. והכי חמור, אדם כזה מאמין, אני מדגיש, מאמינה, שחי בבשר, הוא אשם לפני אלוהים וישוע. הוא אשם, היא אשמה. הוא חי בחטא. אין לו קשר עם אלוהים. האדם הזה אבוד. אם הוא ימשיך ככה ולא יתעורר, הוא אבוד. שלא תהיינו יבנות. לכן אנחנו מדברים כאן על הדבר הכי משמעותי בחיים שלנו. ואני קורא לכולנו. כדאי מגיל צעיר להתרגל, להתהלך ברוך. אף אחד לא יצער על זה, אני מבטיח לכם. לא תצערו. אני חייב להיכם מערה קטנה, ומי שמכיר אותי, אני אדם שלא נוהג להגזים. אני לא אדבר בסופרלטיבים. לא. אני אומר עכשיו בגילוי לב. אני מאמין קרוב ל-50 שנה. מאז שהחלתי לשוב בתשובה אמיתית, קצת רגיל 21, כבר מקרב ל-50 שנה, אני לא מצטער על שום החלטה חשובה שעשיתי. אני אומר לכם שוב, אני לא מצטער על שום החלטה חשובה. אני מסכים שבדברים קטנים טעיתי, והייתי יכול לשפר אותם אם הייתי יכול, אבל בהחלטות החשובות ממש לא. ואם יצא לחזור, הייתי חוזר על אותם החלטות. תודה לאל, מסתבר שזה הפעל. והתוצאות נפלאות, זאת עובדה. אני מדבר על עובדות, לא על אמונה. ואני אומר לכולנו, אין סיבה שזה לא יהיה בחיים שלנו כולנו. להיות מודרכים לציית לרוח הקודש. זה החיים הכי נפלאים, אידיאליים, שאפשר לחיות בעולם הזה. הייתי מבקש שנעבור לקטע שלנו ערב, בפסוק 9. ממשיך פולוס ואומר להם. ואתם אינכם בבשר, כי אם ברוח. אתם לא בבשר, הוא פונה למאמינים. אתם לא מתהלכים בבשר, אתם באמת חיים ברוח. מצוין. אז מי שאם הפסוק היה נגמר כאן, היינו אומרים, נהדר, המאמינים האלה מאמינים בישוע, אלה שפולוס כותב להם אל הרומים, יש שם גויים, גם יהודים, אלה מאמינים אמיתיים, חיים ברוח. אבל יש המשך לפסוק הזה. תשימו לו שאומר בהמשך הפסוק, יש כאן תנאי. אני מציע לכם פעם, תן לכם משימה, שיעורי בית, תבדקו בברית חדשה כמה הבטחות הם על תנאי. כל פעם יש את המילה, אם זה תנאי. תעשה ככה, תקבל ככה. אם תעשה ככה, תקבל ככה. אני מצרים, תבדקו את זה. יש המון הבטחות מותנות. נזכור את זה. זה לא אוטומטי. ומה הוא אומר כאן? מה התנאי? אם אמנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם, כי מי שאין ברוח המשיח, איננו שלו. לא יודע אם שמתם לב כאן, יש פה, מי זה רוח אלוהים? זה ברור, זה רוח הקודש. מי זה רוח המשיח? זה רוח הקודש. מי זה הרוח? רוח הקודש. אתם שלרוח הקודש יש המון שמות. רוח ישוע, רוח בלו, החלתי לתת עוד רשימה, הרבה מעבר ל-10 שמות. המון המון. זה אותו דבר. ואני עכשיו רוצה להעלות שאלה בעיניי גורלית. האם כל אדם, לא משנה גבר או אישה, זה באמת לא משנה, שמאמין בישוע, שהוא המשיח בן אלוהים, האם זה אומר שיש בתוכו את רוח הקודש? אגב, יש מאמינים שטוענים שזה ככה, שברגע שאדם מאמין בישוע, שהוא המשיח בן אלוהים, בא לעולם, מסלוח חטאים, מאמינים בו. ברגע שזה קורה, ברגע שאדם מאמין, הוא מקבל את רוח הקודש לקרבו. האם זה נכון? אני חושב שאלה גורלית, ויש את האפשרות, או כן או לא. ומה התשובה? התשובה היא לא. התשובה היא לא. אני אתן לה דוגמה קטנה, אני יכול לתת הרבה. אני חושב שהדוגמה הכי בולטת זה פטרוס, השליח, אחד מ-12 השליחים, אתם זוכרים, פעם ישוע שאל את התלמידים, מה אתם אומרים, מי אני? פטרוס, כרגיל, הראשון קופץ ואומר, אתה משיח בן אלוהים. אתם זוכרים מה ישוע אמר לו? אשריך, פטרוס, כי לא בשר ודם גילה לך את זה, כי מביא שבשמיים. האם בשלב הזה, כשנגלה לפטרוס, שישוע הוא המשיח בן אלוהים, אלוהים גילה לו, האם ניתן לרוח הקודש? כן או לא? התשובה היא לא. אצלם זה הרבה לפני שבועות. אנחנו יודעים שהשליחים, כולל פטרוס, נטבלו ברוח הקודש רק בשבועות. זה קרה לאחר מכן. ובכל זאת, נגלה לו על ידי אלוהים בצורה על-טבעית, שישוע הוא המשיח בן אלוהים, והוא האמין בזה. האם זה עזר לו? איך זה ייתכן שאותו פטרוס שהאמין, אחר כך הוא כיחש בישוע 3 פעמים, זה באמת בלתי נתפה, הוא יודע שהוא משיח בן אלוהים. אני בכלל לא מכיר את הבן אדם הזה, מה אתם רוצים ממני? אין לי בינו שום קשר. זה באמת בלתי, אם זה לא הכתוב, לא היינו תופסים שזה יכול להיות. זה לא עזר לו. זה מה שאמרתי, עוד לא ניתן רוח הקודש. אבל הוא עדיין קיבל את ההערה הרוחנית הזאת. נגלה לו, האמת הזאת נגלתה לו. לא עלה את הכוח, והוא כיחש בישוע. תראו, אני אגיד לכם עכשיו דבר מאוד מאוד עצוב. להבנתי, בעולם שבו נוחים היום, אתם באופן כללי טוענים שבאופן פורמלי יש יותר ממיליארד אנשים שקוראים לעצמם נוצרים, Christians. יותר ממיליארד. רובם קתולים, אבל לא רק קתולים, גם פרוטסטנטים. הם בפירוש תשאלו אדם כזה, הוא בפירוש מאמין, כן, ישוע המשיח בן אלוהים. בפירוש מאמין לזה. הוא לא מתכחש חלילה. האם לכל אלה שמודים יש את רוח הקודש? התשובה היא לא. שלא תהיה הבנות. רוח הקודש יכול לגלות לבן אדם שישוע המשיח בן אלוהים. מי שחושב בטעות, מתחיל לצטט לי כמה פסוקים, שכל מי שמאמין בישוע הוא נושע, אז הוא טועה. הוא ממש טועה. אמרתי לך, אפשר לקראת הכתובים ולמצוא הרבה פסוקים, כל אחד יסדר לו איך שהוא רוצה. זה לא נכון. התנאי להיוושע זה לא רק אמונה בישוע. זה לא מספיק. מה כתוב כאן? שימו לב בסוף הפסוק שלא תהיה נבנות. הוא אומר כאן, מי שאין בו רוח המשיח, איננו שלו. שלא תהיינה יוונות. אדם יכול להאמין ולעשות המון המון דברים, איך שאמרנו, גירוש שדים ולנבא ומה לא, אם אין בו את רוח ישוע, את רוח הקודש, הוא לא שייך לישוע. וברור לי לגמרי שיש כאלה היום בעולם מיליונים רבים, הם פשוט חיים בטעות. זה מאוד עצוב, זה טרגדיה. חיים בשקר. חיים באשליה, תגידו לה שאתם רוצים. זה באמת פשוט טרגדיה. תחשבו, אנשים, זה כאילו בלתי נתפס, מקפידים ללכת כל שבוע לכנסייה, נראים כאלה אנשים רציניים, רוחנים, הם נוהגים להתפלל, לקרוא בכתובים, להתחבר, לתת אולי תרומות, פעילויות שונות. הם נראים כמו מאמינים, אבל הם לא שייכים לישוע. עובר שבוע וחודש, הם לא שייכים לישוע. הם חיים בחטא, הם מתים באופן רוחני. הם מתים. הם לא שייכים לישוע, כי אין להם את רוח הקודש. אני אומר לכם, זה מצב אומלל ביותר. ולכן הדברים כתובים, כדי שכל אחד שיודע לקרוא, יקרא, ויבין מה כתוב כאן. ולא יחיה באשליה, שלא יחיה בטעות, מאוד עצוב. שום אחד, מאמין או מאמינה כזאת, תעמוד לפני כסא ישוע, ויגיד, מעולם לא ידעתי אותך. מעולם לא ידעתי אותך. סור מני פה לאבן. הם בכלל לא שייכים לישוע. חי כמו בהצגה מתמשכת שנים רבות. עצור מאוד, עצור מאוד. אני אישית מכיר לא מעט מאמינים מהסוג הזה. גם בארץ יש כאלה, לצערי הרע. זה מאוד ברור אגב. אתה רואה, מאמין אותו אחד, אתה פוגש אותו. אחרי שנה, אותו הדבר. אותם סיפורים, אותם בעיות, אחרי 10 שנים אותו הדבר. איפה פרי? איפה גדילה? איפה של כלום? איך יהיה פרי אם אין בו את רוח הקודש? לא יכול להיות. זה מצב אומלל ביותר. של איך מאמין לא מרגיש את זה? עד כדי כך אתה עיוור. המצב הזה, אני חוזר, הוא באמת, הייתי אומר, מאוד מאוד בעייתי. ואני אגיד לכם, בעיניי אנשים כאלה, הם מסוג אנשים הכי אומללים בעולם הזה. האם הם ברמה כלשהי מוכנים להקריב למען ישוע, מה דעתכם? התשובה היא כן. הם מוכנים לתת. זה לא שהם לא עושים כלום. הם מוכנים לתת משהו. הם גם לא מתמכרים לכל תענוגות החטא. ממש לא. הם מנסים לשמור על מסגרת פחות או יותר סבירה, חיים סבירים. מה הבעיה? הם לא נותנים את כל הלב שלהם לישוע. הם לא נותנים. הם יכולים לתת 50%, 80, 90. הם חושבים שזה מספיק, זה לא מספיק. והתוצאה האומללה, שהם כל הזמן חיים במחסור רוחני. מחסור רוחני, כל הזמן. הם יודעים את זה, זו עובדה. אלא אם הם משקרים את עצמם. שמחה, שלום, על מה אנחנו מדברים? כל המוטרדים, דואגים, בלי הבעיות שלא נגמרות, כל הזמן. זה משהו שלא עובד כאן. איפה הבטחות אלוהים? זה לא פועל בחיים שלהם. והשאלה הגדולה, למה? תראו, כשאני מדבר על הנושא הזה, אני מצא לכל אחד שיושבים כאן, לא רק לנו, כל מי ששומע את הדברים, גם בבולגריה, במקומות אחרים, שישאל את עצמו את שאלת השאלות. האם אני קיבלתי את רוח הקודש? שאלת השאלות, אני אומר לכם. תראו למה אני כל כך מתעקש על זה? אני אספר לכם למה. אני בעצמי חוויתי את הדבר הזה. אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. אני חוזר, אמרתי כמה פעמים, יחזור בקצרה. אני בגיל 17 בערך נטבלתי במים. האמנתי שישוע הוא המשיח. אני אומר לכם, הכרתי את כל הנבואות, יכלתי לבשר אחרים, הכל נראה נפלא. אבל עדיין לא קיבלתי את רוח הקודש. ידעתי את זה. כמה זמן עבר? בערך 4 שנים, 4.5 שנים. אני מעדיף לא לזכר בתקופה הזאת, אבל זה החיים שלי. קרה לפני 4 שנים. רק אחרי שגיל 21 נטבלתי ברוח הקודש. מה זה אני אדם אחר? אני יודע מה קרה לי. אני לא רוצה להסביר לאף אחד. ואני ברור לי שמאמינים, מאמינות, עלולים להימצא במצב הזה, כי אני הייתי בו. אני יודע מה זה. אתה אדם חצוי. זה לא שאתה מחחש בישוע. אתה מאמין בו. למה ישוע לא טבלתי בגיל 17, אתם יודעים? אני ידעתי את הסיבה האמיתית. תראו, אנחנו עולים לדבר עם אנשים, לספר הרבה סיפורים, לעשות רושם. לא יודע את מי זה מרשים. ישוע יודע את האמת. ואני אומר לכולנו, כדי שישוע יטבול בן אדם ברוח הקודש, יש תנאים, והתנאי הראשוני, ישוע אומר את זה מפרשות, האם אתה מוכן לחחש בעצמך? תראה, לא פעם אנשים גם בקהילה, צעירים, צעירות, רוצים להתאבל, הם באים לדבר איתי. אחת שאלות הראשונות שאני שואל אותם, האם אתה החלטת להתכחש לעצמך? או אם את החלטת להתכחש לעצמך? אם התשובה היא לא, באמת חכו. אל תתאבלו. גם לא יעזור לכם. מה זה ייתן? דבר ראשון, מה זה להתכחש? לוותר על הכל. לוותר על הכל. הכל זה 100%. אני אומר לכם, מי שלא מוכן לוותר על הכל, לא נעים להגיד, זה חבל על הזמן שלו. מה זה יעזור שילך להתאבל במים? זה לא ייתן לו כלום. הוא לא יתאבל ברוח הקודש. אנחנו צריכים להבין שכדי שנתאבל ברוח הקודש, מה שישוע דורש מאיתנו, אלה דרישות מקסימליות. וחשוב להבין את זה. והוא צודק. הוא מת עבורנו. הוא נתן את חייו. בן אלוהים, שהכשרנו כאן מקום, מסכן על הצלב, מוכה, חסר אונים, פרח בר שנקטף. מה הוא לא עשה עבורנו? הוא מצפה ובצדק. שאנחנו נחיה עבורו, שנהיה ראויים ולו במעט לחסד האינסופי שהוא עושה איתנו, הוא צודק. אז מה, מאמין מתקמצן, הוא רוצה לקבל את הישוע ולא מוכן לתת את כל הלב, הרי זה לא רציני, זה לא יכול להיות. זה עמדת פנים, זה צביעות. אני שואל, יש משהו בעולם הזה שיותר מדי יקר מכדי לוותר עליו? זה לא מגוחך. מה ישו ויתר על כיסא כבודו, הבורא? באמת, אני אפילו לא מבין מה קורה כאן. אתה באמת מאמין בו? תעשה מה שהוא אומר. שאומר, אם גרגר החיטה לא ימות, מדובר על מוות, הוא לא ייתן פרי. הוא לא ייתן פרי, שום דבר. פולוס אומר בגלטים, ואשר הם למשיח, צלבו את בשרם עם כל תשוקותיו ותאוותיו. מי שלא מחליט לעשות את הדבר הזה, עדיף שלא יתאבל. אתם זוכרים את המשל של האוצר בשדה? אדם אחד עבד בשדה, פתאום איכשהו דופק, חופר באדמה, הוא מרגיש משהו כזה מוזר, פותח, הוא רואה אוצר, אוצר יקר ביותר. עכשיו הוא רוצה לקנות את השדה עם האוצר, אבל זה עולה המון 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 כסף. מה הוא צריך לעשות? שלא תהיה שואה. שהוא אומר, תמכור את כל מה שיש לך, כדי שתוכל לקנות את השדה עם האוצר. את הכל. אם אותו אחד מחליט להשאיר לעצמו חלק ממה שיש לו, הוא לא יכול לקנות. הוא יישאר בלכלום. נבין, מדובר כאן על דברים מוחלטים. ישוע מאוד הוגן, הדרישות שלו הן חד משמעיות. את אוהב את אבא שלך יותר ממני? אתה לא רואה להיות תלמידי. את אוהב את אשתך יותר ממני? אתה לא יכול תלמידי. את אוהב את הילדים העיקרים שלך יותר ממני? אתה לא רואה לי. הוא אומר את הדברים. ולהבנתי רק מאמין מאמינה שבאמת מחליט להתכחש, לוותר למען ישוע, אין שום סיבה שישוע לא יטבול אותו ברוח הקודש. חד משמעית, ישוע לא, אנחנו לא יודעים מה שבלב האדם, ישוע יודע. אני מזכיר גם למדו במעשה השליחים, פרק 5, פטרוס אומר, מי קיבל את רוח הקודש? השומעים בקולו, ישוע יודע אם אדם באמת יציית ויעשה את רצונו. לאנשים כאלה נותן את רוח הקודש. מי שלא מוכן, לא יקבל כלום. אני חוזר ואומר, התנאי לישוע נצחית, זה לא רק אמונה בישוע. מישהו יצטט לי את יוחנן ג' 16, למען לא יובד כל המאמין בו. לא מספיק להאמין, אלא לקבל את רוח הקודש. נזכור את זה. בואו נתקדם הלאה. פסוק 10 הוא פסוק קצת קשה להבנה. אני אשתדל להסביר אותו איך שאני מבין אותו. באמת לא פשוט. פסוק 10. ואם המשיח בקרבכם, שימו לב, הוא שום מדגיש, אם המשיח בקרבכם, זה התנאי, אז יתר הדברים מתקיימים. אם לא, אז ההמשך לא רלוונטי. אם המשיח בקרבכם, מה קורה? אז הגוף מת הוא בדבר החטא, והרוח חיים הוא בדבר הצדקה. זה פסוק, לדעתי קצת קשה להבנה. אני לפחות שברתי די הרבה את הראש לנסות להבין למה פולוס מתכוון. אני אנסה אסביר לכם איך שאני מבין את הדברים. לשוב, כמובן, שזה מתקשר ליתר האמת בברית חדשה, בדבר אלוהים, זה לא עומד בפני עצמה. מה שאני מבין, שפולוס כאן מדבר על הגוף ועל הרוח. אני אזכיר לכולנו, לכל בן אדם יש את הגוף, זה הגוף, יש את הנפש ויש את הרוח. כאן פולוס מדבר על הגוף ועל הרוח שנמצאת בתוך הגוף. והוא מדבר שעל בן אדם, שימו לב, פסוק הזה, שהמשיח בקרבו, זאת אומרת שישוע חי בקרבו, רוח הקודש בקרבו, זה אותו רעיון. מה עם הגוף שלו? הגוף מתו בדבר החטא. מה זאת מתו בדבר החטא? הגוף הזה מת. למה? בגלל החטא. שלא נחשוב בטעות שמי שמאמין בישוע ומקבל את רוח הקודש, שהוא ימשיך לחיות לנצח עם הגוף הזה. התשובה היא לא. הדברים טובים ברור. זה לא מה שיקרה. הגוף הזה שיש לכל אחד מאיתנו, הוא נועד למות. לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת. הוא נועד למות. למה? בגלל החטא. לצערנו הרב, כולנו שוב, מי יותר מי פחות, חוטאים עם הגוף הזה, עם העיניים שלנו. לא פעם אנחנו מסתכלים על דברים שאסור להסתכל עליהם, שמתאמים אותנו. לא פעם עם הפה הזה אנחנו אומרים דברים שאנחנו לא צריכים להגיד, ולא פעם עם הידיים והרגליים שלנו אנחנו עושים מעשים רעים שאנחנו לא צריכים לעשות. אנחנו חוטאים בגוף הזה. יש לנו בעיה. הגוף הזה מקולקל. יש לו נטייה טבעית לחטוא, ואנחנו יודעים שהחטא מוביל למוות. ולכן פולוס אומר לקורינטים, בשר ודם לא יירש את מלכות אלוהים. זה לא יכול להיות. הגוף הזה הוא זמני. איך שאלוהים אומר בבראשית, אפר אתה אל אפר אתה שוב. זהו זה. זה לא גוף נצחי. ממש לא. הוא זמני בלבד. מי שזוכר, מי שמכיר, בראשונה לקורינטי פרק 15, אני חושב שפולוס מסביר מאוד יפה, הוא אומר ככה, יש גוף נפשי ויש גוף רוחני. אני חושב שאתם זוכרים את זה. מה זה גוף הנפשי, אתם יודעים? זה הגוף הזה. שהנפש שלנו עכשיו בתוכו, הגוף הזמני הזה. אבל יש גוף רוחני. עכשיו שימו למה הוא אומר בהמשך הפסוק. הוא אומר ככה, הגוף מת הוא בדבר חטא שלא נופתע, הגוף הזה נועד למות, נקודה, אצל כולנו. אבל מה עם הרוח? והרוח חיים הוא בדבר הצדקה. מדבר עכשיו על החלק הפנימי הרוחני של הבן אדם. מה פולוס אומר כאן לבנתי? כל מאמין אמיתי בישוע, הוא נצדק על ידי דם ישוע. הוא מקבל שיחת חטאים והוא צדיק, ישוע מצדיק אותו. תודה לאל. והוא מקבל את רוח הקודש. ורוח הקודש שהוא מקבל להבנתי, רוח הקודש, כתבתי כאן מילה, אני רוצה להשתמש בה כאן, מילה חשובה, כן. רוח הקודש הוא מעניק חיים לחלק הרוחני שבנו. אני חוזר, אני חשבתי איך לנסח את זה. רוח הקודש שניתן לנו, מעניק חיים לחלק הרוחני שבנו. איזה חיים, אתם יודעים? חיים לנצח. לנצח. ישוע אומר, הפרקליט ששוכן בקרבכם, הוא ישכון לנצח. וכפי שאנחנו נראה מיד בפסוק הבא, את המשמעות העצומה של זה. כלומר, תודה להם. למרות שיום אחד הגוף הזה ימות, ניפרד ממנו, זה טוב. הגוף הזה מגביל אותנו. הגבול הזה, הוא הייתי אומר, מלכודת מוות לנפש ולרוח. מלכודת מוות. נזכיר, בסוף פרק הקודם, אומר פולוס המיואש, מי יצילני מגוף המוות הזה? מי יציל אותי? מה אומר פולוס לפיליפים, אני לא יודע, אומר, כשאנחנו בגוף, האם אנחנו קרובים או רחוקים מהאדון, אתם זוכרים? אנחנו רחוקים מהאדון. רחוקים ממנו, מה נעשה? זה גוף בעייתי. וכשאנחנו נפרדים מהגוף, אנחנו מתקרבים לאדון. מה יותר טוב מזה שלא תן לי הבנות? כל מאמין או מאמינה שמסיים את חייו בעולם הזה, הוא מתקרב לישוע המשיח. אני לא יודע מה הדבר יותר נפלא מזה. הוא משתחרר מגוף המוות הזה. וזה לא מפריע לחלק הרוחני שבו, עם רוח הקודש וגם לנפש, להמשיך ולחיות לנצח. לנצח. אני חושב עכשיו בפסוק הבא, פולוס עוד יותר מחדד את הנקודה הזאת, שימו לב, פסוק 11. שוב הוא חוזה, אם ישכון, אם, שימו לב, זה התנאי. אם ישכון בקרבכם רוח המאיר את ישוע מן המתים, הוא אשר האיר את המשיח מן המתים, גם את גוויותיכם המתות יחיה על די רוחו השוכן בקרבכם. כיוון שהזמן יתקדם, אני לא ארחיב יותר מדי. כתוב כאן, מי הקים את ישוע מהמוות? כתוב כאן, הפסוק הזה, הוא אומר כאן, רוח המאיר את ישוע מן המתים, מי זה הרוח הזה? זה רוח הקודש. רוח הקודש הקים את ישוע. אני רואה את התמונה הבאה. תראו שישוע על הצלב, הוא נפח את נשמתו ומת. שם אותו במערת הקבר של יוסף הצדיק. וישר כאילו ישן, הוא היה מת על זה כמו שינה. כשהגיע הזמן, רוח הקודש מעורר את ישוע, קום. ואז מה ישוע עושה? מחזיר את נפשו לגופו וקם לתחייה. זו התמונה שאנחנו מקבלים. ומי שרוצה לדעת, אני לא ארחיב יותר מדי, בתקומתו של ישוע מעורבים גם אב, איך אומר ישוע את המצווה הזאת, קיבלתי את אבי, מי שזוכר, האב ישוע בעצמו ורוח הקודש, שלא תהנה הבנות. זו התקומה של ישוע מהמוות, הפלא הכי גדול עבורנו שקשור לתקומה. ישוע קם, גם לך נקום. מה התנאי? שרוח המשיח בקרבנו. תשימו לב, אני התעקשתי ערב על רוח הקודש, רוח המשיח. זה התנאי לחיי הנצח. זה התנאי. אין דבר יותר חשוב מזה. עכשיו תשימו לב. מאמין אמיתי שנולד מלמעלה, שיש בתוכו את רוח הקודש, יש לו את הביטחון המלא של חיי הנצח. אתם רוצים, תקראו את זה ביטחון הישועה, אין לי בעיה. בטוח בזה. למה? כי רוח הקודש שוכן בקרבו. הוא יודע שיום אחד, כשהוא ימות, שהגוף שלו ימות, רוח הקודש יקים אותו לחיי הנצח. כמו עם ישוע. אחרי שישוע קם, הוא כבר כמובן לא מת יותר. כשהוא אומר כאן, הוא יקים את גביעותיכם. האם רוח הקודש יקים אותנו, כל מי שמת, עם הגוף הזה, מה דעתכם? כתוב את גביעותיכם. התשובה היא לא. התשובה היא לא. אומרים שהגוף הזה בשר ודם, אמרנו. רוח הקודש יקים אותנו לגוף רוחני, כפי שהזכרתי מקודם. גוף נפשי וגוף רוחני. גוף רוחני. האמת היא שעל הגוף הרוחני הזה אנחנו יודעים מעט מאוד. אין לו הרבה פרטים, זה באמת סוד גדול. אנחנו יכולים להיות בטוחים שהגוף הרוחני הוא גוף מושלם על מוות. באנגלית אומרים immortal. על מוות. הוא לא יכול למות. כלומר, מי שמקבל את הגוף הזה יחיה לנצח. ישוע אומר לנו, מי שיש לו את הגוף הזה, לא יהיה שם זכר ולא נקבה. כלומר, לא תהיה התרבות. מי שיגיע לשם, יישאר לנצח. ולכן הייתי רוצה, רוח הקודש עושה את הדבר הזה. ולכן הייתי רוצה לסכם ולומר כמה מילים. אני יכול, באמת רק מקווה, לפחות אצלנו בקהילה, ואני הלוואי גם במקומות אחרים, שמאמינים, שבאמת מאמינים בישוע, שיקבלו את רוח הקודש. זה אני יכול לאחל לכל אחד וכל אחת. הכי חשוב, אמרתי, בלי זה, אי אפשר בעולם הזה לחיות את החיים ממשיכים, זה בלתי אפשרי, אף אדם לא יכול בלי רוח הקודש. שלא תן לי הבנו, אי אפשר. מאיפה? מה נדע מה לעשות? מאיפה לנו את הכוח? אי אפשר. ולא פחות חשוב, חיי הנצח. אם אנחנו רוצים באמת להיות בטוחים בישועה הנצחית שלנו, להיות בטוחים שקיבלנו את אור הקודש. אתם יודעים, אף אחד לא יכול להעביר את הביטחון הזה למישהו אחר. זה משהו אישי של כל אחד. וכל אחד שיבחן את עצמו. וזאת הסיבה שמאמינים ומאמינות אמיתיים הם לא מפחדים מהמוות. האויב הכי גדול של בני אדם. אחד ההבדלים בין מאמינים ללא מאמינים זה התייחסות למוות. רוב האנשים, אתם יודעים, הם מאוד מפחדים מהמוות. עבורם המוות זה בלתי נודע. לא יודעים, תעלומה שלמה, הרי אף אחד לא חזר לספר. כל מה שהם מספרים זה סיפורים, אף אחד לא חזר משם. מי שמת גמרנו, הוא בשעול, הוא לא חוזר. ולכן, עבורנו, ישוע גילה לנו. אנחנו בטוחים ומאמינים מה שהוא גילה לנו. ויש לנו את הביטחון הזה, שאנחנו בסך כל המוות עבור מאמין או מאמינה, זה כמו מעבר דירה. זה כמו שאתה עוזב את האוהל הקטן והמסכן והעלוב שלך, האוהל הזה שלנו, ועובר לגור בארמון גדול ומפואר מאין כמוהו. זה המוות. יש אומר, המאמין בי יחיה גם כי ימות. הגוף ימות, נכון. הוא ימשיך לחיות. הלוואי, אני אומר לנו כולנו, שנזכה לחיות לנצח במלכות ישוע המשיח. אמן.